ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לכולם, שלום לכל הצופים. היום אני, יש לי הכבוד הגדול, באמת הגדול, לארח את מיכל, הבת של יצחק בן אורי. הייתי אומר, מקים הבריאות הטבעית, הרפואה הטבעית בישראל. אני הגעתי ככה בדרך לא דרך לשמוע על אבא שלך, כי הכרתי את הרב יובל הכהן נשרוב, אז ראיתי סרטון של אבא שלך, ואמרתי שני אנשים אלה גאונים, אבל לא ידעתי שיש חיבור. ושאבא שלך בעצם לימד את הרב יובל כהן נשרוב.
נכון.
ואז ראיתי עוד סרטים של אבא שלך, ואני כאילו נורא רציתי לדבר עם הבן אדם, כאילו, והבנתי שזה too late. נפטר לפני 11 שנה, זכרונו לברכה. והיה לי מאוד עצוב עם הקטע הזה, כי באמת אני מתחבר לבן אדם שהוא לא בחיים, ואני נורא רוצה להגיד לו הרבה דברים טובים. אז זה שיש לי אותך, ברוך השם, זה כאילו מבחינתי באמת לגוע במשהו שהיה קרוב אליו, שהיה שם, שמע את הבן אדם הגדול. אני אגיד לך מה, אני היום סטודנט לרפואה טבעית במכון אילמה, שבעצם הקים יובל הכהן נשרוב. לומדים את היסודות שאבא שלך באמת יצר ובנה ואיחד והרכיב ביחד. אין ספק שכל מי שלומד שם שומע את השם יצחק בן אורי, אז כאילו זה הדבר. ואני חושב שאנחנו, זאת התחושה של התלמידים, זאת התחושה של המורים באילמה, אילמה יותר נכון להגיד, שאנחנו הולכים לעשות פה מהפכה. זאת אומרת שאבא שלך בעצם יצר פה את היסודות של מהפכה, ואנחנו מאמינים שזה יהיה עולמי. זאת אומרת שהבריאות הזאת, שהיא הבריאות היחידה, היא תהפוך להיות הבריאות, זאת אומרת, לא היה בן אדם אחד בעולם הזה, אלא אם כן הוא באמת תמים, ואת יודעת, יש כמה שישארו כאלה, שילך לקחת את התרופות הכימיות המטורללות האלה, בשביל לטפל בסימפטומים, שיחמירו לו, יחריפו לו, יעקבו לו את הבריאות של עצמו, שבעצם זה לא הכיוון. אז אתם הייתם בעצם, איפה גדלתם? איפה גרתם?
זה גם סיפור מעניין, כי כל אחד מהילדים גדל בעיר אחרת.
באמת?
ובזמן אחר, ההפרש ביני לבין אחותי הגדולה היה 18 שנה.
וואו!
כשאני נולדתי, הייתי תינוקת, היא כבר התגייסה לצבא. היא נולדה בירושלים, הם גדלו בשכונת עין כרם, שזו הייתה תקופה מאוד יפה, איך שהורים שתיארו את זה. אח שלי נולד בשנת 1964 בבולטימור.
וואו, זה היה בשליחות.
כשהם היו בשליחות. ולאחר מכן, כשהם חזרו בחזרה לארץ, אחרי מלחמת יום הכיפור, אבא שלי החליט שצריך עוד ילד, אמא שהיא כבר התקרבה לגיל 40, מושגים כמו של תנ"ך, זה כמו שרה אמנו לצורך העניין. אפשר להגיד בזכות או לא, המלחמה, בעצם אני הגעתי. אני נולדתי בנתניה.
73?
74. בדיוק אני נולדתי בבית חולים הפרטי באסותא, אז לא היה פה לניאדו בנתניה. והם היו כל כך שמחים, למעט הלידה של אחותי, כי זה ההתחלה של הטבעונות, גם אני וגם אח שלי נולדנו מלידה טבעית, שבזמנו זה נחשב גם. זה לידה טבעית.
זה היה בבית?
לא בבית, אבל בית חולים בלי שום עזרה של אפידורל וכו'. וכשאח שלי נולד וגם אני, אז באו רופאים ואחיות לראות איך עושים כזה דבר. וזהו, מאז גם זה חלק מהדברים שהיום אנשים עושים, ששואפים לעשות לידה טבעית, או בבית או בבית חולים, כמובן. שמירה כזאת או אחרת, עם מינימום התערבות.
אני מבין שאבא שלך בעצם התחיל בתור מורה.
נכון.
בכלל לא היה קשור לרפואה.
נכון.
והוא חלה מגיל ילדות בדלקת פרקים, או שזה פתאום בא?
זה התחיל בסביבות תחילת שנות ה-20 שלו.
בעצם... שהוא התחתן בעצם אפילו.
משהו כזה. אחד הדברים שבאמת ניסו בזמנו ברפואה הקונבנציונלית לעזור להם תרופות שרק החמירו את הדלקת בפרקים שלו, וגם תזונה, שהייתה תזונה לקויה, משהו ראה בבית, מזכירה את השנים הראשונות של המדינה, שנים קשות, לא היה סופרים כמו היום, וחוד שהיו באמת דברים שהיה גם אוכל תזונה רגילה, בשר קצת, עוף, ביצים, מה שיש.
כל מה שיהיה.
כן. ו... אחד הדברים שבעצם קרה בזכות זה שהוא נסע לשליחות לארצות הברית, שהוא התוודע לכל הנושא של
ה... רגע, לפני זה את אומרת שאחותך נולדה אז
הם היו עדיין רגיל, הם עדיין אכלו רגיל.
כן, אבל את אומרת שהוא הגיע למצב כזה קשה ש...
כן, הוא לא הצליח, הוא בעצם לא הצליח להחזיק אותה בידיים, אם שהיא פחדה לתת לו את התינוקת החדשה בידיים.
שלא
טיפול. וזה היה לו ממש קשה.
ואפשר להגיד שזה נקודה שבה הוא בטח, זה משבר מאוד, זאת אומרת, זה עצוב, ואני יודע שהוא...
ממש תאיר, ואני כאילו מרגיש כמו בן אדם בעצם זקן.
כן, הוא היה בן אדם רגיש, ש...
שתמיד היה בן אדם רגיש.
כן, הוא יכול לבכות בסרטים, או...
לא דווקא מסרטים,
הוא יודע להגיד מילים חמות ודברים...
בוודאי, בוודאי, מילים מחמיאות, מילים חמות. גם אצל המטופלים שהיו באים אליו, והם היו ברגעי המשבר שלהם, ולא היו חסרים רגעי משבר, הוא היה מאוד מעודד אותם. הוא האמין בעצמו יותר, אתה יודע, כמו הרופא הבית של פעם. זה שמלווה את הבן אדם לאורך כל התהליך שהוא עובר, ולא, אוקיי, נתתי לך משהו, שלום ולהתראות,
מה שנקרא. אנחנו תכף נראה סרטון, עוד כמה דקות נראה סרטון שלו, שזה לא הרבה, זה 12.5 דקות, אבל אני חושב שזה אומר הרבה, מבחינה אינפורמטיבית, וכל מי שרוצה לראות מוזמן לחפש ביצחק בן ארי בגוגל, יש כמה סרטונים ארוכים, לשמוע קצת יותר ולהבין קצת יותר, אנחנו פה הבאנו בתמצית, אבל את אומרת שבאמת אפשר להגיד שזה נקודה מאוד עצובה, לפני הנסיעה לחול, הוא במשבר, והוא עצוב, והוא כואב וחולה, ואז באה הנסיעה הזאת שבאמת...
הנסיעה, בוא נגיד, הייתה בזכות, הייתה איזשהו כרטיס כזה של, בזכות הסוכנות היהודית, שזה היה ההייטק של פעם, שהציעו לו רילוקיישן ארצות הברית, בוא תלמד עברית, תנ"ך, ספרות, לשון.
את מי?
את הילדים של יהודים וישראלים שחיו בחול. ו... כשהוא הגיע לשם, אז פתאום, אורו עיניו, כי הוא רואה מציאות אחרת. אין מציאות של מלחמה, אין מציאות של צמצום. כל בשפע, אם שמתגעה ומספרת, היו דברים שבאנו לארץ עוד לא היה, כמו חיתולים וטיטולים וכל מיני דברים כאלה. והוא קרא את הספרים של דוקטור שלטון, והוא גם...
מדבר על שלטון, כן.
מדבר הרבה. וזה מאוד הרשים אותו, מאוד דיבר אליו. ואיך אומרים, הניסיות היה...
והוא היה טוב באנגלית, אם הוא קרא את הספרים שלו, זה
מקום. בוודאי. וגם הוא... זה הייתה, איך אומרים, בשנות ה-60, זה היה בדיוק ההתחלה, גם הניצנים של הפריחה של מודעות האקולוגית, על כל הדברים שקשורים לטבע, איך שומרים, נושא של מחזור, נושא של... היה בזמנות הנושא של... לא חיסונים, אבל לפני חומרים רעילים, כמו ה-DDT, או דברים, חומרים כימיים שמרוססים את האדמה. ובעקבות זה הוא גם, לא רק שהביא גם את הנושא של הטבעונות, הנושא של מודעות, מה זה אוכל אורגני.
זהו, ראיתי שאחרי זה הוא היה יושב ראש האגודה של גידול אורגני, משהו כזה בישראל.
בהתחלה. ואחותי תמיד הייתה מספרת בקוריוז שהם היו גרים בחול, והם היו מזמינים מכל מיני מקומות בארצות הברית, שמעתי שיש שועית אורגנית בפלורידה, ובמקסיקו יש את זה, ואבא שלי היה באמת נותן את מיטב כספו, בשביל להקפיד לכל אוכל שהוא יהיה נקי משנים ורעילים כימיים. וגם מה זה, מי, מוזר, מי משקיע כל כך הרבה כסף? זה בסך הכל עגבנייה, זה בסך הכל מלפפון, אבל זה באמת לא בסך הכל.
נכון.
כי זה הבילדאפ, זה בעצם החומרים שלנו, כן. שמהם אנחנו חיים.
זה גם הבריאות. זה בדיוק ההבדל בין חולי לבין בריאות. זה...
נכון.
תגידי, היה לו קשר לדת? הרי יובל קונשרוב היה תלמיד שלו. היה לו...
הקשר לדת היה מאוד מאוד מורכב. הוא היה בן אדם מאמין, הוא לא מאמין בדת, מבחינת המסורת שהוא צמח ממנה, המסורת יחסידות גור. סבא שלי, גם זכנו לברכה, כשולה לארץ, אחד הדברים שעשה בתור צעיר, זה בעצם... להפנות את הגב למה שהיה בעיירה בפולין, ולעלות לארץ, שגם חשבו שזה מסנו אז ומשוגע, והוא שחה וצבתא ועוד כמה אחים, הם עלו לארץ להפריח את השממה כנגד כל הסיכויים. זאת אומרת, הרעיון של החלוציות כבר היה אצל אבא שלי. ואבא שהיה בן אדם דתי, היה יחסית גור, אבל היה לו גם את הרעיון של החדשנות. אני לא מקבל רק את העולם שגדלתי, אני מסתכל בסביבה וקורא מה אני זקוק כדי... במקרה שמלחמה לשרוד.
הוא לא היה מתפלל, למשל.
הוא לא היה מתפלל, והוא כן היה קורא בתנ"ך.
כן.
כן, היה לנו נושא של חגים באים לידי ביטוי, אבל לא סעודות מסורתיות, דתיות אורתודוקסיות. היינו, אנחנו מליד.
כן.
אבא שגם בסוף ימיו מאוד אהב להקשיב לתנ"ך, ולהסתכל בתנ"ך. זה משהו שנתנו, זה מקור הנפש. אבל הוא הפריד בין זה לבין לקיים את האורך החיים הדתי של בתי כנסת, פחות היה במקום הזה.
כן.
אבל נושא של אמונה לדעתי, גם היא דתית וגם בעצמך, זה הרבה יותר. כי אם אני לא מאמין בעצמי ולא מאמין בדרך שלי, איך אני יכול לבוא ולשכנע מטופלים, מה הדבר שאני חושב שטוב בשבילם, ואני גם עומד בשבילם לטוב ולרע. וזה די מקביל בצורה כזאת או אחרת, דוגמה לתפקיד של רב, שרב לקהילה
זה
שלו...
זה אפילו יותר מזה, כי זאת אחריות.
כן, סוג של
על
אחריות.
על אנשים שחולים במחלות קשות.
נכון.
ואתה אומר להם, אני אעזור לכם וזאת אחריות. בן אדם שבא
גדול.
לרב, יש לו כל מיני פעות קטנות, כשאני התחתן איתה, לא התחתן, זה כל מיני שטויות. אבל פה המטופלים באים ומסתכלים עליו, תושיע נכון. אותי, תעזור לי, והקשר פה הוא מאוד מאוד, יש פה אחריות גדולה.
מאוד גדולה, ואני גם חושבת שהרבה מטופלים, או בנים שמטופלים, שהיו באים אליי גם כשהייתי קטנה, וגם לאורך החיים גם אחרי שאבא נפטר, אבא שלך הציל אותי, אבא שלי עזר לכל כך הרבה אנשים, ואני חושבת שמה שנשאר באמת בזיכרון, אחת הסיבות שהקמתי את העמוד, זה לזכרו, וגם שהספרים שלו המשיכו את המורשת שלו קדימה, זה הנושא של קודם כל להאמין בדרך שאתה מתחיל אותה, שאתה זקוק לחוות דעת, לעזרה שתעטוף אותך. וגם בנושא של איך להעביר את המסר הזה הלאה. כרגע אנחנו נעצרים בעולם של הגדולים. ואני במקום של, אומרת לעצמי, ואיפה אנחנו מביאים את זה?
לא, אז אני אגיד לך.
איפה אנחנו ממשיכים את זה קדימה?
אני
עכשיו עצרתי במקום של ההנצחה, ואני רוצה שזה יהפוך להיות הרבה יותר מהנצחה.
זה יהפוך להיות, תראי.
במקום של חי.
המהפכה שאני מדבר עליה, היא מתחילה בהורים, אבל אני אמרתי לכולם, ואני אפילו מתקן אנשים באילים אשר נדים את זה, שהם צריכים להבין. הילדים מחכים את ההורים. הילדים לומדים, והורה שאוכל בריא, הילד שלו יאכל בריא, לא יעזור כלום. אנחנו מסתכלים על ההורים ומנסים באמת להיות כמוהם בדברים האלה, ומה גם שאנחנו גם, כשאנחנו גדלים, אנחנו לומדים להבין גם את הלמה.
נכון.
בהתחלה אתה לא מבין, אתה מבין שזה מה שאתה אוכל. אבל באמת אנשים שאוכלים רע, אנשים שאוכלים בפאסט פוד, כמו שאני עד אכלתי עד לא מזמן, בורגראנץ', פיצריות, כל מיני, ואתה הולך עם ילדים והם רואים שזה זה העניין.
הם אוכלים ארוחת ארבע חטיפים, כי זה קל, כי זה זמין, כי זה זול.
כי זה צבעוני, כי זה...
לא, גם פירות הם מאוד מאוד צבעונים, אבל המחיר מאוד מרתיע. וזה משהו שהכי כואב לי הלב, שאם אתה רוצה, בשיא הקיץ, תמיד אומרים, תאכלו את הפירות בתוך העונה. אבל גם פירות בתוך העונה, הילד רוצה לאכול לשקול ענבים. הדבר הכי פשוט, עולה למשפחה 30 שקלים קילו.
כן, מטורף.
זה לא בא די ביטוי.
אני אגיד לך משהו, אני לא יודעת כמה הזיקה שלך ליהדות ולתורה. אני מאוד, אני חזרתי בתשובה למרות שאני הולך בלי כיפה, אבל אני בעדיין מאוד מאמין. לא בדרך שלהם, אני לא, יש הרבה חברים חרדים, אבל אני לא בן אדם ש... אני לא מאמין בללבוש בגדים שחורים לבנים וכל מיני כאלה, אני בן אדם...
יש איזה מקור אחר, מקור הוא בעצם מהחורבן, הלב אל חורבן לבית המקדש. אז זה משהו אחד, זה נישה אחת מסוימת. וברגע שמישהו, הוא לוקח את זה, הוא לוקח את זה על עצמו, אז הוא גם ייקח את הדברים שקשורים לזה. הכל שאלה, מה אתה לוקח על עצמך?
אני לא יודע, אני חושב שהם לא היה כתוב בשום מקום להתלבש במסורת שלנו של היהודים אף
נכון,
פעם.
נכון.
שחור לבן, הם לקחו את זה מזה.
זה פשוט אבולוציה של היסטוריה.
הם לקחו את זה מזה עם אחר שלי.
נכון,
ככה,
נכון, נכון.
אבל אין שום סיבה להתלבש ככה ולהיות כל כך שונים, ועוד הרבה דברים שהם עושים. אני חושב שהקטע של האמין הוא קודם כל, כמו שאבא שלך האמין, וזה לא קשור להרבה, זאת אומרת, אבא של למשל היה גם חילוני, ואני, אחד הדברים שהייתי גאה בו, שכל מה הייתי אומר, דרך ארץ קדמה לתורה. אבא שלי היה בן אדם שתמיד אוהב לעזור לזולת, וכולם, כמו שאבא שלך עזר לזולת כל הזמן, ואנשים העריכו את זה ואהבו את זה, ואמרתי לעצמי, אני גאה באבא שלי, שאומנם הוא לא קם וכמוני מתפלל, אבל הוא... יש לו דרך ארץ ברמה הגבוהה ביותר, ואני חושב שגם אבא שלך באותו מקום, זה לא פחות, וכתוב שזה לפני התורה, זאת אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה, אני חושב שהרבה אנשים שאני למדתי להכיר בדרך הדתית שלי, של להתפלל לבית הכנסת ולהכיר אנשים, ראיתי אנשים שהם תורה, אבל דרך ארץ לא בדיוק.
זהו, זה חייבת בהתאמה, כאילו, כשמדברים על גוף בריא, עם הנפש הדוגמה, יש לה תחלואים.
לגמרי.
זה לא יעבוד ביחד, זה צריך לעשות תמיד עבודה שהיא גם הרבה יותר פנימית.
נכון.
עכשיו, כשבאדם הולך מעולם, מה נשאר זה בעצם השם שלו, מה הוא עשה? כשהדברים מהדהדים לטובה, תישאר הדהוד כל הזמן. וזה הדבר שהיה חשוב לאבא שלי, גם כשהוא אמר דברים קשים, הוא אמר דברים קשים מאוד, דברים מאוד חותכים, גם בסרטון מאוד חדים, צריך לדעת להגיד את גם את דרכי נועם. ואמא שלי גם, כמריאם בנורי, שהיא הייתה שותפה לו, זה הייתה חלוקה עזר כנגדו, זה לא כנגדו, היא הייתה משלימה לו.
זהו, חשבתי על זה.
היא הייתה, הוא היה נותן את התפריט, והיא הייתה מביאה את זה למקום הביתי, המחבק של, אז מה עושים עם זה? וכל המתכונים שנמצאים פה, מה עושים עם זה? והם נותנים להם לאכול, היו מכינים את האוכל שהתאמו. זאת אומרת, זה מזכיר יותר כמו אברהם ושרה, שבאים לאוהל.
הוא לא יכול להצליח בדבר הענק הזה?
בלי האהבה הזאת, כן אהבה לדברים האלה, והם אהבו נורא את הדברים, והאמינו בדברים שהם עושים.
לא, אבל אני אומר, הוא לא יכול להצליח כל כך כמו שהוא הצליח, אם לא הייתה אשתו.
נכון.
כשראיתי בסרטון אותה עומדת מאחוריו, מרים.
כן.
מרים בנורי.
זכרונה לברכה.
זכרונה לברכה. מתי היא נפטרה?
היא נפטרה בחודש אוקטובר האחרון.
וואו.
כן.
ואז את אומרת שגם אחותך, טלי, נפטרה.
אחותי נפטרה ביוני האחרון, ימים ספורים לאחר שחגגה עם הולדת.
רגע, אז אמא שלך נפטרה לפניה או אחריה?
אמא שלי נפטרה כמה חודשים אחריה. כן, זה היה קצת שוק. אבל לא כל דבר זה תמיד טבע החיים. לפעמים זה, כשזה מגיע, אתה אף פעם לא מוכן לדברים האלה.
כן.
אין ספק. וחשוב לי באותה נשימה תמיד לזכור ולהיזכר בכל פעם, שגם בבני המשפחה, שאמא הייתה חלק מכל המפעל הגדול הזה.
לגמרי. אז חשוב שאנחנו מדברים עליו, נזכיר גם אותה.
כן.
ובאמת, אני ראיתי אותה בסרטון, ואמרת, פתאום עלה לי, פתאום הבנתי, מה שלא הבנתי לפני זה, שאי אפשר לעשות את זה בלעדיה. לבד הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את כל הדבר ויעזר לו.
הם גם עושים סדנאות בזמנו, סדנאות של צום, סדנאות מיצים, ממש התחלה שהרעיונות האלה באמירים, ואני זוכרת שהחופש הגדול שלי היה לבוא ולעזור, הם היו קונים טונות של אבטיחים ומלונים ופירות, באים לבית הערכה, ואימא שלי ואבא שלי, אין להם שום עוזר, יושבים וחותכים וחותכים ומגישים ומכינים.
איזה נתינה.
וזה ממש וואו. וזה לא רק לבוא לתת הרצאה, הוא היה, זה מטבע בידור של איש אחד, הוא היה מחלל, והוא היה מקריא להם בדיחות, מעביר להם את הזמן, אם זה תום.
המון נתינה.
להרגיש בכיף, עם המפוחית פה, ושר להם שירים ורקד. ואני אומרת, היה לו את זה כל הזמן בשפע, היה שופע שנתינה באמת. וזה באמת נגמר בזמן שהוא נפטר, ואני חושבת שזה, חייב את זה המשכיות, זה לא יכול להיות, אתה יודע,
להתפוגע. אבל לא, אז אני אומר לך.
זה כואב לי הלב על הדברים
האלה. תקשיב, אז אני אומר לך, אנחנו פה באמת, הוא יצר פה את היסודות של המהפכה, שעכשיו הולכת וגודלת. הסטודנטים באלימה הולכים וגודלים במספרים. כל אחד שם חדור מטרה. כל אחד שם מתחבר ואומר, וזה באמת, אני רואה את האנשים מסביבי, אני רואה גם את הדורות הקודמים שלמדו, אומרים לנו כל מיני סרטונים של אנשים שלמדו, אנשים פה אומרים, השתנו לי החיים.
נכון.
העולם שלי התהפך. זה כמו אבא שלך שחזר כרגע מארצות הברית. הוא פתאום קיבל ים של תובנות, נגמר מה שהיה, ומתחיל עידן חדש.
ממש ככה.
צריך להבין שהעידן החדש הזה מתחיל עכשיו, לא רק אצל אחד שקוראים לו יצחק בן אורי, אלא אצל המון אנשים שקוראים מהם הולך להיות מורה ו- 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 ורופא, ומי שלוקח את הדרך הזאת ומרחיב אותה כמה שאפשר.
מורה דרך, אפרופו מורה, כשדיברתי וגם אחד הפוסטים שכתבתי באתר, מורה דרך הוא לא קשור לדוגמה רק ללמידה של תנ"ך, ספרות, לשון. זה מורה שהוא אוהב את ארץ ישראל, הוא חרש אותה, אין מקום שהוא לא היה שם. וגם את זה הוא הביא, את כל הדברים האלה, עם השירים של ארץ ישראל, לא ארץ, היה איש של ארץ.
הוא היה ציוני, כן, הוא היה גם לוחם.
הוא היה ציוני, והיה לוחם באמת, בכל המלחמות. הוא נס גדול שהוא שרד את כל המלחמות, וצריך לעבור אותם בשלום. גם הסיפור האהבה שהיה בינו לבין אימא שלי, זה כמו, אני אומרת, הרומן הרומנטי של פעם, ניצולת שואה שפוגשת מדריך לריקודי עם, אתה יודע, ומחוברים ביחד, מקימים בית בישראל.
כן, הוא אמר בשידור, אני בחרתי בה.
כן, עוברים את כל התלאות של החיים, מרתק ביחד. זה כיף היה להיות כאילו חלק מזה. זה מרגיש באמת סוג של זכות.
אני מניח גם כשגדלת, אז היית פרח, שהם כל כך חיכו לו.
הייתי, כן. הגור הקטן הזה
כן, כן,
שמצמיחים אותו.
הם בשלב כזה של בגרות שהם כבר מנוסים מאוד ובשלים מאוד, ואת עכשיו באת להם כמו...
נכון.
וזה טוב שבאת, כי אני חושב שזה נתן בהם חיות. אנחנו מדברים על הקטע
שלנו. נתן להם סוג של עתיד ותקווה מבחינת... יש לנו את ההמשכיות, יש עוד אח ויש עוד אח ועוד... עוד ועוד נותן את האמונה שדברים כאילו יהיו בסדר.
כן.
כי ההתחלה ששניהם הייתה קשה.
כן.
אז כשאתה בעצם נותן לילדים שלך סוג של תקווה ודברים שלך לא היה, זה ממלא אותך יחד עם, עם הבלנס הזה, עם האיזון, עם העבודה. כן? קוראים לזה עבודה, אבל להם זה הייתה סוג של שליחות.
זה, קודם כל זה עבודה, באמת זה עבודה. קשה.
נכון.
וזה גם שליחות לגמרי. אנחנו תכף נראה את הסרטון. ואני רוצה להגיד לכם כמה מילים, כי לא כולכם מבינים אז רפואה טבעית, אז כמה מילים שלי על הנושא, ואז נראה את יצחק בן ארי שמבחינתי, הוא באמת, ראיתי את הסרטון, וגם את האחרים, ואמרתם, בן אדם גאון. הוא בן אדם גאון, הוא בן אדם אמיץ, ו... איזה זכות הייתה להיות ילדה של בן אדם כזה. אתם תראו תכף את הסרטון, אני ראיתי את הסרטון, אמרתי, מי זה בן אדם הזה? כל מילה שיוצאת לו מהפה היא כמו עולם ומלואו. הרפואה הטבעית בעצם לוקחת את כל הרפואה המודרנית, שהיא ממש לא מודרנית, ושמה אותה בצד. כי בעצם אנחנו, הרפואה הטבעית אומרת שאנחנו, הגוף שלנו מעברים מעצמו. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחיות נכון, לאכול נכון, להתנהל נכון מבחינה נפשית, וגם פיזית לעשות קצת ספורט, לא להשתגע, אבל לעשות, להפעיל את הגוף. שלושת המרכיבים האלה ביחד יוצרים מצב של בריאות, ובעצם אפשר לבריא מכל מחלה לגמרי. להבדיל מהרפואה, כל פעם אני אעשה ככה שתיהנו, המודרנית, שלא יודעת להבריא משום מחלה, אנשים חיים עם סכרת לאורך כל החיים, אבי זיכרונו לברכה נפטר עם סכרת, כל החיים היה צריך להזריק לעצמו אינסולין וכל מיני שטויות כאלה. אנשים חולים, חיים עם סכרת כל החיים, חיים עם לחץ דם כל החיים, עד שהם ימותו בטח מאיזה התקפים על לחץ דם, או מאירוע מוחי, חיים עם בעיות מעיים מאוד קשות כל החיים, עם דלקת פרקים כל החיים, אין ספור מחלות שהרפואה המודרנית לא יודעת לרפא אותם, וכל מה שיודעת לעשות זה להרוס, ולהפריע לגוף לעבוד, כי בעצם הרפואה הטבעית באה ואומרת שהגוף מרפא את עצמו לבד. עצם פעולת השיעול היא שהגוף מקייח את עצמו החוצה ומנקה את עצמו. פעולת ההקאה מוציאה את הווירוס או את החיידק החוצה, כל התסמינים האלה שקוראים להם תסמינים של מחלות, בעצם תהליכי ריפוי, הגוף בתהליך עברה, הוא מרפא את עצמו. ומה עושה הרפואה המודרנית? מוציאה תרופות, סליחה על הביטוי אינפנטיליות, שעכשיו יעצרו את ידקו את החום, ידקו את ההקעה, ידקו את השיעול, ובעצם יפריעו לגוף להבריא. יאריכו את זמן המחלה, ובעצם יקשו על הגוף, וזה רמה של טמטום שאין לה אח ורע. והשורה התחתונה תמיד תהיה כזאת, שבאמצעות הרפואה הטבעית, אנשים מבריאים מהמחלות האלה, זה הופך להיות היסטוריה. לנו בעילים יש אחד המרצים, יאיר קוראים לו, שהאבא של אשתו בגיל 70 או 80, טופל בסכרת, לא, בגיל 70 הוא טופל, בגיל 80 מסתכל אחורה, פעם היה לי סכרת. שזה כיף לשמוע דבר כזה. אנשים, עצם הרפואה המודרנית שבאה ואומרת לבן אדם, אתה מאוזן, מה זה אני מאוזן? אבל אתה לא נרפאת. בכלל, למה לקרוא לתרופות תרופות, אם הן לא מרפאות, אם הן לא תרופות מהשורש, נדמה שאבא שלך גם מדבר על זה, רש פי א' של רפואה, אבל זה לא מרפא, אתה לא מבריא מהתרופות. הן מקסימום מדכאות את הסימפטומים, אתה לא באמת מבריא. זאת אומרת, אין תכלית לרפואה המודרנית, אין לה. ולכן המהפכה הזאת, שאבא שלך באמת יצר, היא עכשיו כמו איזה כדור שלג ש... הוא עמד שם בראש הערימים שלך, דחפו אותו, הוא התגלגל לשלושה שמתחתיו, ענת הרגמן, הרב יובל הכהן שרוב, והיה שלישי שאני לא זוכר את השם שלו.
דנה אגור, אני מפרסמת אותה באתר בתור התלמידה שלו, כמו ענת הרגמן.
לא, אותה עוד לא הכרתי.
דנה אגור, כן.
שלושה דנה...
הייתה תלמידה שלו גם כן, כן? שלמדה אצל אבא שלי, כן.
אז דנה אגור גם, אז שלושתם בעצם הם ממשיכים את הכדור שלג הזה, ועכשיו זה כבר גודל לאלימה שמכשירה המון אנשים, ויש פה באמת מצב שכשאנשים נפקחים להם העיניים, ומבינים פתאום מה זה בריאות, איך אני יכול להבריא, איך אני יכול להתפטר ממחלות, ולא לשלם כל החיים שלי לתרופות מטומטמות, שאני לא מבריא מהם בכלל. אין שום תכלית לדבר הזה. כשאני נפגשתי עם רבנים, שדיברנו נושא של חיסונים, שבכלל לא צריך אותם, של כאילו פייזר וכאלה, נפגשתי עם רבנים באמת גדולים, קראו להם פוסקים, עברנו, ביקשו שאני אעזור ויספר על חיסונים, וכל מפגש כזה היה, בין היתר דיברנו גם נושא של תרופות, ואבא שלי בזמנו, זכרונו לברכה, יום אחד באתי אליו ואמרתי לו, אבא, תגיד, כמה תרופות אתה לוקח? ספרנו 15. כל יום הוא לקח 15 תרופות. אמרתי לו, אבא, תגיד, הם לא מתנגשים אחד עם השני, זה לא? אמרתי לו, אני לא יודע, אמרו לי לקחת. הוא היה בן 72 כשדיברתי איתו לנושא הזה, 73 הוא נפטר. ואבא שלי היה מתפלל לישון בלילה. היה שם איזה ריאקציה של התרופות, אני לא יודע מה שהוא היה שם. הוא היה עושה טקסיות, קודם כל הכדורים מהר מאוד הפסיקו להשפיע, של השינה, בון דורמיר, וכל מיני שמות, וברבות הימים, כשאני התחלתי להתעסק בתחום הרפואה, פה דווקא, בחמש שנים האחרונות, הבנתי שהכדורים האלה של השינה, לא מביאים אותך לרובד הנכון. אחד מהדברים שבאמת רפואה טבעית, זה לישון טוב בלילה, אחד מהדברים. אתה לא באמת, אתה עוצם עיניים, בכדורים האלה, אתה לא באמת מגיע לרובד, הגוף לא מרפא את עצמו, לא באמת מגיע לרוגע שיוצר תהליך ריפוי בגוף. ולכן אתה באמת, לאורך זמן עם הכדורים של השינה האלה, אתה כאילו ישן, אתה לא באמת ישן, ובסוף הם גם מפסיקים להשפיע. אבא שכבר לא יכל לישון, הוא היה לוקח כל מיני תה, ואומר לי, אם אני ישן ככה וככה, זה נשן 3 שעות, הוא פשוט היה חולם לישון בלילה. אחד הדברים שאנחנו יודעים, גם שאם אתה באמת לא ישן, אתה פשוט נהיה חולה וגומר. אז זהו, אז פה באמת באה הרפואה הטבעית לבוא ולהגיד, עד כאן, עד כאן. ופה הגדולה של האיש הזה שבא ובאמת יצר פה את הכדור שלג הזה. אנחנו תכף נראה אותו. אני תהנו מה שנקרא, זה 12.5 דקות של הנאה, ואחר כך נדבר על הסרטון.
אני לא דוקטור, אף פעם לא קראתי לעצמי דוקטור. אני לא עוסק בהומיאופתיה. אני עסקתי והתמחיתי בנושא של בריאות. זה לא ריפוי, אנחנו לא ריפינו חולים. אנחנו איתרנו את הסיבות ונתנו לאנשים את הכלים מה לאכול, איך להתעמל, איך לנשום, איך לעשות הרפיה, איזה התעמלות כדאי לך לעשות. הריפוי נעשה על ידי הגוף, אם קיימים תנאים. אנחנו מספקים לחולה את הכלים. שלטון אמר על זה, הטבע מרפא והרופא לוקח את התשלום. אתה מבין? יש לרפא ויש להחלים. תשים לב, להחלים זה אותם אותיות של מחלה. המחלה עצמה היא בעצם תומנת בידיה את הריפוי. בן אדם מקיא או משלשל או זורק משהו דרך האור, זה פעולת ריפוי, אתה מבין? פריחה על האור, אתה לא יכול לרפא את זה, אתה יכול 10 שנים לתת לו משחות, זה לא יתרפא. עד שלא תסיר את הסיבה, והסיבה יכולה להיות תזונה מסוימת, או איזה רעל שאתה לוקח, או איזה קוסמטיקה, או משהו כזה. אתה מבין? הרפואה הקונבנציונלית היא לא מטפלת בסיבות, כן. רק בתוצאות. ואם לא מסלקים את הסיבה, כל שיטה רפואית שלא מאתרת את הסיבה ולא מנסה לסלק את הסיבה, היא נדונה לכישלון, כי העניין יחזור ויחזור ויחזור ויחזור. אם יש לך ליתר לחץ דם, נותנים לך תרופה, אם אתה שואל לכמה זמן, הם אומרים לך לכל החיים. אם יש לך קוליטיס ויש לך מגרנות, אם יש לך דלקת פרקים, אותו דבר. התרופה היא לכל החיים. למה? כי לא מטפלים בסיבות. תרופות זה חומרים רעילים. על זה אין ויכוח, גם הרופאים אומרים. הרפואה חושבת שברעלים יש פוטנציה של ריפוי, שרעלים יכולים לרפא. שבכמות גדולה זה רעל, בכמות קטנה זה תרופה. כמו כך למשל חינין. הוא נחשב לתרופה למלאריה. הוא לא מרפא מלאריה, הוא מוריד את החום. כי החינין הוא רעל שמוריד את הדופק, שמדכא את המערכת החיסונית, והוא פועל על סימפטומים. אז זה לא משנה אם זה תרופות כאלה או תרופות כאלה. המחשבה שהטבע ייצר תרופות צמחיות, שבטבע יש תרופות, זה מחשבה ילדותית, אין לה שום בסיס מדעי או מציאותי או הגיוני. צמח, או שהוא מזון, או שהוא רעל. או שהגוף יכול לנצל את הצמח כמזון, ואם לא, הוא צריך לפלוט אותו, ואז הוא רעל. רוב צמחי המרפא, תשים לב, הם מרים. בטבע ידועה רק שיטת ריפוי אחד, הצום. כל החיות בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא מן הכלל, צמות כשהן חולות. וכשאני מתווכח עם רופאים ואומר להם שהצום זה בריא, עובדה שכל החיות צמות, אז הם אומרים, אבל הבן אדם הוא לא חיה, והוא לא יכול להתנהג כמו חיה. ואז אני שואל אותם, אם בן אדם הוא לא חיה, למה אתם עושים את כל המחקרים, את הניסויים על עכברים? אם אתם לא יכולים להקיש, להסיק מסקנות מניסויים על חיות לבני אדם, אז למה אתם עושים ניסויים על חיות? אז אם אני בא ואומר שאפשר ללמוד מחיות כשהן חיות, אתה מבטל את זה. אבל מחיות מיתות וחצי מיתות שתלויות לכם במעבדה, מהם אפשר ללמוד. ועובדה שהיו תרופות שניסו אותם על חיות ולא קרה שום דבר, וכשניסו אותם על בני אדם, אז זה היה אסון. אדם שהוא חולה, אין לו תיאבון. תינוק שהוא חולה לא רוצה לאכול. וזה מראה שהטבע מאותת לנו, אל תאכל. ולמה? כשאדם חולה, הוא לא יכול לאכול מזון. הבן אדם לא ניזון ממה שהוא אוכל, הוא ניזון ממה שהוא מאכל. אם אתה לא מאכל את זה, אז מה שאכלת הופך לרעל. כך חולה אולקוס. אוכל תרופות, בסוף עושים לו ניתוח בקיבה. תן לחולה אולקוס, פצע בקיבה. 7 ימים ללא אוכל, רק מים, והפצע מעלה קרום, נסגר, והוא מתחיל להתרפא. כל זמן שבן אדם אוכל, מכניס אוכל לקיבה, איך פצע יכול להיסגר? זה כמו ילד שמגרד את הפצע, כל פעם מוריד את הקרום. כאשר הפכו את הצום לשיטה רפואית, והקימו מוסדות לצום, אנשים נכנסו לימים, לשבועות, הם החלימו מהמון מחלות.
אתה מסתכל היום על ישראל 2010.
כן, טוב שאני מסתכל ולא רואה. עדיף לא לראות.
כן.
ישראל מדינה קטנה, אין לה הרבה משאבים, כל הנחלים מזוהמים, האוויר מזוהם, האדמה, התעשייה פה, כל אחד שמקים בית חרושת, הוא מרשה לעצמו לשפוך את השפכים שלו לאיזה נחל, ובתנ"ך כתוב בקהלת, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. אז אני שיניתי את זה, כל הנחלים הולכים אל הים, ולכן גם הים מזוהם. אתה מבין? זיהום, אין. לוקחים לנו את החופים, מכניסים פלורייד למי השתייה. עכשיו, דרך חוק ההסדרים מנסים להוציא תקנה שהורים שלא לא מחסנים את הילדים שלהם לא יקבלו קצבת ילדים. כל שנה מתוך 140 אלף תינוקות, בערך כ-11-12 אלף תינוקות לא מתחסנים. היום יש רופאים רבים שלא מחסנים. אני בעד לחסן, אבל לא, 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 לא עם רעלים. הילד נולד מחוסן, אפשר לחסן אותה עם חלב אם, עם תזונה נכונה. משרד הבריאות חושב שזה מציל את האנושות, אז כמה פעמים כבר אמרו להם, תחוקקו חוק, אתם חושבים שזה חיוני? תחוקקו חוק חובת חיסונים. אבל זה הם לא מוכנים לעשות. כי בכל שנה נפגעים, אף אחד לא יודע את המספרים, הרבה תינוקות נפגעים מהחיסונים האלה, מאוטיזם, דרך שיתוק מוחין, דרך מה שקרוי מוות בעריסה, כלומר העריסה הרגה את הילד, כן? אז כדי לא לשלם פיצויים, הם מעדיפים שלא יהיה חוק, אתה מבין? אז יש לי בטן מלאה גם על, על המשרד הזה שקורא לעצמו משרד הבריאות, שלדעתי הוא עוסק בהרבה דברים אבל לא בבריאות. מדי פעם שומעים בחדשות שמי השתייה באזור מסוים זוהמו במי ביוב, ומשרד הבריאות מבקש מהתושבים להרתיח את מי השתייה עד הודעה חדשה. אז אני כתבתי כמה פעמים למשרד הבריאות, פעם כתבתי מכתב, כבוד השר, האם קקה מבושל יותר בריא מקקה לא מבושל? אני לא יודע אם הוא הבין את הרמז שלי. מה פירוש להרתיח מי השתייה? הרי זה מלא חרא, תסלח לי. אז מה זה עוזר אם אתה מבשל את זה? אז מאין באה המחשבה הזו שאם ירתיחו את המים זה יהיה בטוח? מפני שהמוח של, ה... של רוב האנשים והמדיצינה זה שהחיידקים גורמים למחלה. אתה מבין? אז אם יהרגו את החיידקים, אז הכל יהיה בסדר. והם לא מבינים שמה שהביא את החיידקים זה הזיהום. החיידקים לא הביאו את הזיהום, הזיהום הביא את החיידקים. הזבובים על ערימת השפעה לא, לא גרמו להשפעה. אם לא היה השפעה, לא היה זבובים. כשאדם חולה ומזוהם, לא החיידקים עשו את זה, אלא הזיהום. עכשיו יש חולרה בהאיטי. למה פתאום יש חולרה? יש חיידקים. מפני שאין שם מים נקיים, ואין מזון נקי, ואין תנאים, ויש נורא. אבל אם, כשזה לא היה, לפני רעידת האדמה, לא היה אף אחד עם חולרה. אתה מבין? אז זה אחד הדוגמאות לחוסר הבנה בסיסי מה זה בדיוק בריאות, אתה מבין? כן? הם לא מומחים בבריאות מסיבה פשוטה, כי ברפואה לא קיים מקצוע כזה, ובשבע שנות לימוד של רופא לא מוקדש יום אחד לבריאות. הם לא עוסקים בבריאות. ולכן יש כל כך הרבה מחלות, כל כך הרבה חולים, כל כך הרבה חולי. הנכדות שלי סיפרו לי שבארוחת צהריים יש שם מזנון. הם בכיתה י' בבית ספר. מה מגישים במזנון? נקניקיות, צ'יפס, קוקה קולה, משקה אנרגטי. זה מה שמגישים שם. אתה מבין? מכונות. פעם ראית ברחוב ילדים שמנים, אנשים שמנים? בשנות ה-50, ה-60, לא ראית אנשים שמנים. אתה לא ראית בחורים בגיל 30, 40, 50 עם קרחת. וזה לא היה פעם. מדוע? בגלל הצריכה המוגברת של חלבונים ושומנים מן החי. זה משכין את הגוף. עודף מזון בכלל ועודף חלבונים מן החי בפרט גורמים להזדקנות הגוף. תסתכל על האסקימוסים. בגיל 40 הם נראים זקנים. כי כל האוכל שלהם זה חלבון מן החי. עכשיו יצא בעברית תרגום של הספר של פרופסור קמפל. הוא כתב ספר מחקר סין. הוא כותב שורה התחתונה שהחלבונים מן החי הם הסיבה העיקרית למחלות כרוניות. הציבור לא יודע, אנשים לא מתעניינים בכימיה, בביוכימיה, בחקלאות, הם לא יודעים עד כמה המזון מורעל, הם לא יודעים. אז זה החזון שלנו. שבארץ לא ירססו אותנו לא מהשמיים ולא מפה. זה לא המדינה שחלמנו עליה, ונכון שיש בה דברים שמקוממים אותנו, אבל כנראה שבכל זאת יש איזה עתיד, יש איזה תקווה שבעתיד יהיה יותר טוב.
וואו. טוב. אולי תציג לנו את הספרים שלו ותספרי קצת, וגם איך זה היה לגדול איתם מבחינת אוכל, כאילו, מה אכלתם? זה נשמע כאילו היה נורא, אבל...
אני דוגמה, כן. קודם כל, לצמד הטבעונים האלה נולדה על ידי בררנית. אז מלכתחילה, לא כל דבר שלשכנע זה תמיד עבד. דוגמה, אדם פלפל זה לא החבר הכי טוב שלי, לא משנה איך הדירו את שמו.
כאילו גם בן פלפל מתוק?
כן. לעומת זאת, עגבנייה זה הייתה עד היום עצם אהבת חיי. יש המון סיפורים מצחיקים במשפחה, אני אוכלת עגבניות בכמויות. אם זה לחסל, אם הייתי מחסלת, היו קונים קופסה של עגבניות שרי, ופתאום איפה זה נעלם. או מקרים שהיו כועסים עליי, בתולדה קטנה, הייתי אוכלת עגבנייה, לוקחת מהמקרר, קוראת איזשהו ספר, ואז אם שהייתה נכנסת לחדר, ומרוב מהירות, הייתי דוחפת את העגבנייה לארון גדים, ושוכחת. ואז אם עושה כביסה, מכניסה את הכביסה, מכניסה את היד, מוציאה את היד, וואי. מה זה הדבר הזה? העגבנייה שנשכחה. אז זה היום דברים מצחיקים.
אבל בטח היה קשה, כי כל הילדים האחרים אוכלים, ראינו.
זהו, זה דבר נורא מעניין,
כי... צ'יפס, קולה ולבעת.
אני, היה איזשהו דבר מאוד מעניין שההורים שלי אמרו. בבית, גם כשחברות באות הביתה, הן אוכלות את מה שיש בבית. כשאת יוצאת החוץ, אנחנו סומכים עלייך, שאת תמצאי את הדרך הנכונה. אז לדוגמה, יש הבדל אם את באה למסיבה, בתור ילדה בת 6, 7, 8, יש עוגת שוקולד, יש שוקולד עם סוכריות, יש ממתקים, יש בייגלה, יש במבה, יש ביסליות בזמנו. הבייגלה והביסליות זה הרע במיעוטו. ואנחנו מבקשים איך, אל תתקרבי לשוקולד, ואל תתקרבי לכל הדברים שמורכבים, קצפת וכל... פחות, קחי את הדברים הפשוטים. ולמזלי, הטוב, גם לא היה נטייה למתוק. פחות, אז במקום הזה זה התאים לי. וככל שגדלתי והתבגרתי, אז כן, אתה רואה כבר, זה דברים שמתחילים להיות יותר מורכבים. כי זה לא רק חטיפים, אתה רואה פתאום יש קצת מוצרי חלב, ופתאום יש עוד דברים,
ולחם... גלידה טעימה.
ולחם לא גלידה לא, אמרתי, מתוק בכלל לא דיבר עליי.
לא דיבר.
התשופה הכי צוחקים עליי, החברות של התשופה הכי גדול שההורים שהם היו, עוד דבר שהיה מעניין, אבא שלי, בגלל שהוא עברי מהטבעונות, ככל שהוא התבגר, הוא היה יותר בריא. ככל שהוא בריא, הוא עושה עצמו פעילות ספורטיבית, הרבה יותר מורכבות ממה שהיה צעיר. אז אבא שלי בגיל 50 כמעט עשה 3 מרתונים.
אח התאום שלי, אגב, יש לי אח תאום.
שזה מדהים.
שהוא צמחוני. שרץ מרתון, עכשיו הוא נוסע היום כן, בהם למרתון
כן,
פריז.
כן, כי הוא מרגיש פתאום הרבה יותר חזק, הרבה יותר חיוני. והיה לוקח אותנו במשפחה, היינו נוסעים כאילו ללוות אותו. ונגיד, היו צעדות וריצות קצרות בהר התבור, אז היה כזה קיוסק. אז אחד הדברים ההיילייט שהיו קונים לי זה קרטיב לימון. זה היה הכי הכי מה שלא אוכלים בבית. אז הכל נורא נורא מידתי, ביחס למה שהילדים היום נחשפים. ותמיד הוא אמר לי, אני שמח לך שתאכלי נכון בשבילך, לא תתפתי לכל כך הרבה שטויות מסביב. אז אולי היום אני לא טבעונית בדיוק לפי ההגדרות, אבל יש דברים מאוד מאוד מהותיים, שבבת יש תמיד פירות וירקות בשפע. יש דברים שלא מלמדים היום ילדים, איך בוחרים פרי וירק? זה סוד, זה באמת סוג של מיומנות. אתה הולך עם ההורים לשוק, אתה מסתכל עליהם, איך הם ממשישים את הבננה, איך הם ממשישים את האבוקדו, ומסתכלים על... זה נראה טוב וזה לא נראה טוב. וזה תורה כשלעצמה, זה
אגב, כיף. אגב, את יודעת איך, מה הפטנט לגבי האבוקדו שיהיו רכים?
עושים אותם יחד עם בננות.
יפה!
אתה רואה? יפה.
כי אני עכשיו, כשהתחלתי לפני 3 חודשים, אני אוכל עד 5:30 רק פירות וירקות, ואחרי זה מרשה לעצמי סעודה רגילה. זאת אומרת, אני באמת, רוב היום אני כאילו... אוכל את התזונה הבריאה הזאת.
זה מרתק, זה כיף, יש איזה המון המון דברים חיוביים. גם בנפש, לאט לאט אנשים מרגישים יותר קל, והנפש באמת מתמלאה בדברים חיוביים, מסתכלים על דברים קצת אחרת גם.
תקשיבי, זה לגמרי, טוב, אבל אני לא אדבר הרבה, כי...
לא, זה בסדר גמור. אז אחד הדברים באמת זה הנושא של לתת לילד את הזכות הבחירה. והיום אנחנו צריכים כלובים כפוך לילדים, להראות להם את הדברים, את הדברים הבריאים האלה.
הם מחכים את ההורים.
הם מחכים את ההורים, מה שתיתן. זה מה יש, ואני שמח עליך שתדע לעשות את הבחירות בהמשך. סוג של עצמאות. הם אנחנו קצת הורים של הליקופטר, אנחנו כל הזמן מסובבים. תנו להם להבין ולבחור את הדברים. לגבי הספרים, ספר תזונת האדם ובריאותו הוא ספר שבעצם מאגד את כל הדברים.
אפשר לראות אותו למצלמה.
כן, הנה, אפשר בעזרה. את כל היסודות של התזונה הטבעית לפי שיטת ההיגיינה הטבעית, ככה קוראים לזה, זה שם קצת מוזר, כי אנחנו מדברים על היגיינה אחרת, ככה מדברים באמת על היגיינה, מכוונה נפש וגוף הכי פשוט, הכי בריא, הכי נקי שאפשר. מחשבות נקיות, חיוביות, לתת חיוניות לדברים. הספר השני שהוא כתב בעצם, הוא מדריך לבריאות, בעיקר נושא של ריפוי. זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על מישהו שרק רוצה להפוך להיות לטבעוני, אלא מישהו שמנסה למצוא את הדרך, כמו שדיברנו קצת בהתחלה, איך אני מרפא את עצמי, איך אני לומד על המחלה. אז בזמנו המזכירה לא היה אינטרנט, וגם לא היה גוגל, וגם המידע הוא, גם כשהוא נמצא היום, צריך להפעיל ביקורת מה אני קורא ואיך אני קורא.
כן.
ובספר זה באמת עבודת חקר שאבא שלי עשה, ערך ואיבד, עשה עבודה מאוד מאוד קשה. הכלים שבאמת, סליחה, הכלים שבאמת, פשוט יש ברה קצת.
כן.
שם של הספרים, הריפוי הטבעי הלכה למעשה, מדריך מעשי לשמירת הבריאות ולטיפול טבעי בחולים.
את כל הספרים אגב יהיה אפשר להזמין דרכך, אנחנו נשים לינקים בסוף השידור, יהיה אפשר להגיע לאתר ולקנות. רגע, תגידי עוד פעם, אז פה בעצם...
הספר בעצם...
זה הוא... על המחלות ועל ריפוי.
על מחלות ועל הריפוי ועל התאמת התזונה למחלות השונות.
וואו, זה ממש
שזה כלי. זה כלי עבודה. זה בעצם כלי עבודה לכל מי שרוצה...
להתעסק
ברפואה. להתעסק, לא להתעסק, אלא למצוא פתרונות לבעיות האישיות, לקרוא עליהם, להבין מה קורה אצלי בגוף, ואיזה תזונה יכולה להתאים למצב של כל אחד ואחד מי שזקוק. ספר נוסף שמאוד מאוד אהוב עליי, יש פה גם סיפורים קצת על עצמי ועל המשפחה, נקרא, סתכלת על הברק, אמהות בדרך הטבע. ספר, כל הספרים הוא הקדיש לאמא שלי, וזה גם במיוחד. ספר שבעצם מדבר על, כשאני באה לגדל ילד בריא, או מהמחשבה, אני בורא מציאות. אז אני צריך להיות אחראי על הבריאות של הילד עוד לפני שהוא ילד. עוד במצב שהוא בר, מצב של ההיריון, איך אני מכין את עצמי לפני ההיריון, איך אני מכין את עצמי ללידה, איך אני מכין את עצמי לנושא של תזונה, היה גם בעד ונגד הנקה, זה הנושא מאוד מאוד סוער בזמנו.
אני פרסמתי
אחד ועדיין הוא נושא סוער היום גם כן.
הוא מדבר על זה שזה דבר, מאוד בריא.
מאוד הנקה. מאוד בריא. יש פה נושא שתזונה לילדים מגיל אפס עד גיל כמעט התחילה של גיל ההתבגרות. מלא סיפורים, ספר אחד באמת הקסומים בעיניי.
את הכי אוהבת את הספר הזה מבין כולם?
כן, אני הכי מתחברת אליו, את הבת שהיא הגדולה, אני גם כן הענקתי כמעט עד גיל שלוש. איך שאבא שלי אמר מבחינת החיסון הטבעי, כמו טפלון. ואת הילדים חולים, סביבה, היא באה, הכל עובר, שום דבר מדבק אליה.
אתם שומעים את זה.
וזה מה שנקרא מהניסיון האישי שלי, שבאמת אני, במקום שאני מאמינה שבאמת, אם אפשר, זה לא חייב להיות חובה, אבל אם אפשר לשאוף, כן, להאריך את התקופה של הנקה ככל שאפשר, בוא נגיד לפחות את השלושה, ארבעה חודשים הראשונים של התינוק, כי זה נותן לו את החיסון הטבעי, מה זה חיסון טבעי? את כל הנוגדנים של הזיכרון של אימא. הזיכרון של אימא עובר לילד. וזה האוצר הכי הכי חשוב שאימא יכולה לתת לילד שלה.
בגיל שלוש כבר יש שיניים טיפה, לא?
אבל הם יודעים להסתדר.
כן.
זה גם לא בדיוק הנקה מלאה, כי כבר משלבים אוכל, אבל מעבר לבונדינג הרגשי, יש גם את הנושא של, של התזונה שהיא תמיד מלווה, וגם נושא, אפרופו בררנות של אוכל, כשאימא אוכלת גם זה משפיע על ההרכב של החלב. ויש מחקרים מאוד מרתקים בנושא, וכשילדים, לדוגמה, אוכלים מטרנה, אז דווקא הם אוכלים אוכל שהטעם שלו כל הזמן קבוע. אז כשהם באים לשנות את התזונה שלהם, נגמלים מהחלב, קשה להם להתרגל לטעמים חדשים. כי לא תמיד זה פוגש, ילדים הבררנים.
וואו, זה מעניין.
זה עוד יותר קשה להם, ילדים שאוכלי קול יאכלו תמיד קול.
זה מעניין, כי כשהם יונקים, אז בעצם יש להם מגוון, ופה אין להם מגוון.
וגם היה עוד מחקר מה שקראתי לאחרונה על ילדים שנולדים, דוגמה, לילדים בתרבויות אחרות, כמו בהודו, שאוכלים שם הכל חריף. הילד מתרגל לחריף תוך כדי החלב אם. בניגוד לדוגמה, אם אנחנו אוכל את החריף של הודים שאנחנו לא מכירים בכלל, יסרפו לנו העיניים והפה. והילדים מתרגלים לזה תוך כדי, כי בחלב אם הם כבר רגילים למרכיבים של החריף. עכשיו, אתה יכול להתבקח עד מחר חריף כן טוב או לא טוב לגוף, יש טילי טילים של דעות. ברמה הרעיונית, אבא שלי טוען שחריף זה בעצם גם כן לא מצב טוב לגוף. זה סוג של פגיעה ברקמות, אבל איך אומרים, כל אחד לוקח תחלות על הגוף שלו.
בעלים אומרים, חריף זה טבלון, שים אותו כמו שאתה שם
כן.
מלח
יש לא מידתיות, בפלוק, יש כן? מידתיות.
לא להשתולל.
ותמיד יש את אלה שמחמירים מכאן ולכאן, כאילו, יש קשם בלי מלח לגמרי, יש קשם, אתה יודע, כל מיני אפשרויות, אבל אומרים, כל באדם עושה מה שנכון לו, ומתקדם התהליך למקום שהוא צריך להיות בו.
אני אגיד לך מה, הנושא של החריף דווקא קרוב אליי, אני מגיל 6 התחלתי לאכול כדי לחכות את אבא שלי, אמרתי לנו מחכים את ההורים, וכדי להיות גיבור, והתחלתי לאכול פלפלים חריפים ירוקים, ובכל את עצמי מתייסר עם כאבים באוזניים, מרוב כאבים, ובאיזשהו שלב התרגלתי לחריף, והיום אני אוכל באמת הכי חריף שיש, אבל פתאום אני מבין, דרך דווקא אלימה, שהגוף שלנו זה לא שזה בריא לי החריף, הגוף כאילו למד להגן על עצמו ולהתמתן עם ה... זאת אומרת, הם אומרים, זה כמו שבן אדם שמאשן, אז הוא בהתחלה משתעל נורא, אם אני עכשיו ידיק, בחיים לא ישנתי.
מסתגל, כן.
אז הגוף מסתגל את זה, אז זה לא אומר שזה בריא.
חריף זה אומר שכואב, זה אומר לגוף שכואב לו. חריף זה כן, של חוויה של כאב.
אם אתה באמת... לא, אבל אני כאילו הפכתי להיות כאי חושים בקטע הזה, אני יכול לאכול חריף, וזה טעים לי חריף, אבל כנראה שזה לא הכי בריא לגוף, זאת אומרת, הגוף למד איך...
מבחינת מה שאנחנו יודעים, מבחינת המכניקה, מבחינת התגובה הכימית אפילו, החומר הכימי החריף, לרקמה עצמה, החיה, לא עושה טוב. איך שלא תהפוך את זה, כאילו, מבחינת תרבותית...
היה גם ויכוח, אני לא יודע מה בשך, דיבר איתך על זה, טוב, אני לא מאמין, הקטע של פלפל אדום או ירוק, אני קניתי פלפלים ירוקים, אמרו לי, תקשיב, ירוק זה בוסר.
אז זהו, היום יש פיתוחים, באמת, כמו שאומרים, זה קצת משחקים, שברמה העקרונית הקלאסית, באמת, אדום מציג את הפרי בשל. ומה מתחכמים? הרי מה זה בשל? זה עלייה בעצם בכמות הסוכרים בתוך הפרי. ומה שקורה, הם משחקים עם הסוכרים ומשתילים אותם במקום אחר. זה קצת תחום שאני לא הייתי כל כך נכנסת אליו. ובאמת, כל הפיתוחים שרואים את הפלפלים המתוקים, הכתומים, צהובים, זה פיתוח גנטי.
וואו. זה לא הכי בריא לנו.
אני לא יודעת להתווכח אם זה גנטי טוב לנו או לא טוב לנו מבחינה בריאותית, אבל פשוט זה כבר נעשה. זה מה שקורה. דרך אגב, גם אנחנו מדברים כמה שנים אחורה, גם האבטיחים שאנחנו מכירים אותם היום, או הגווניות שאנחנו מכירים אותם היום, לפני 500 שנה זה בכלל לא אותם זנים. זאת אומרת, אנחנו מתפתחים ואנחנו מתרבטים ומפתחים כל הזמן ירקות, ואתם הצרכים שלנו. ועוד ספרון אחד חמוד שכמעט שכחתי אותו כי הוא הכי צנוע ודק, אבל הוא הכי חשוב.
באמת?
מבחינת הצום כדרך ריפוי על מה שאבא שדיבר. מה שאבא שדיבר בריאיון, רגע, אני חושבת שכך אפשר לראות אותו.
כן.
הצום כדרך ריפוי באמת הוא נותן למי שמעוניין לעשות את הצום, כתהליך הכי, כמו שאבא שדיבר בריאיון, הכי נקי מבחינת לתת לגוף שלי את הצ'אנס להתרפא, לא להחלים. זה לקרוא קודם כל את התהליך לפני שאני בוחר לעשות איזשהו משהו. ואחרי שאני קורא ואני יודע לאן אני הולך, אז אני מתחיל לעשות את ההחלטה, ואני כל פעם צריך לעשות את זה בצורה ביקורתית, מודעת, תמיד כדאי לעשות את זה בלוויית מישהו, לידע מישהו שאתה עובר צום, לא לעשות את הדברים האלה.
זה לא מדבר גם על צום של יום כיפור, יש לי ידידה טובה...
מדברים על צום תהליך של כמה ימים.
זהו, יש לי ידידה טובה שהיא תלמידה של אשר ברמה הרוחנית, והוא דיבר בין היתר על הדבר הזה, והיא הייתה לה בעיה שהיא סבלה, והרפואה הטבעית כמובן, הטבעית אני אומר, הרפואה...
הקונבנציונלית.
הקונבנציונלית לא צריכה להתגבר עליה הרבה שנים, ואז היא באמת, והיא בחורה צעירה אגב, ואז היא עשתה צום בליווי מדריך, צום של שבוע בלי לאכול, רק עם מים, וסוף סוף הבריאה מזה, זה באמת, אבא שלך מדבר על זה, שזה כאילו בדרך הטבע,
בדרך הטבע זה נכון, אנחנו היינו משפחה מאוד אוהבת בעלי חיים, מהחלק ש... מאז גיל ילדות, החתולים אצלנו זה חיית המחמד, אפשר לכתוב ספר זיכרונות על החתולים של משפחת בן-אורי. ותמיד גם באמת ראינו, גם אני בתור ילדה, שחיה שלא מרגישה טוב, או חולה, או חתול לצורך העניין שהוא לא מרגיש טוב, הוא יושב בצד והוא מסרב, לא משנה מה תעשה, הוא מסרב לאכול ולשתות. והוא לא מספר לך שכואב לו, הוא לא מספר לך שהוא לא מרגיש טוב, זה פשוט באינסטינקט שלו. ויש משהו בבן אדם שאנחנו לא מחוברים לטבע בכלל. אנחנו לא קשובים לטבע, אנחנו לא קוראים את הסימנים בטבע, ובטח ובטח אנחנו לא קוראים את הסימנים שלנו, בגוף שלנו. אחד הדברים האינסטינקטיים שהיה פעם בזמנו בטבע, שאני חולה ואני לא מרגיש טוב, היו מבודדים, היו מתבודדים. מתבודדים אנשים, ובעצם על ידי ההתבודדות, וגם באדם שהוא חולה כבר מרגיש באופן טבעי, אין לו את התיאבון לאוכל. ואז אוכלים פחות, ולא היו תרופות כמו היום, אלא היו תרופות של סבתא כמו של פעם, וגם היה פה המון המון ניסוי וטעייה, וברוב המקרים, באמת, המקרים הקלים אני קוראת לזה, לא נותנו שם מחלות מורכבות, ואדם לא אוכל כמה ימים, זה מהמחלה. וגם הסבלנות שהיום אין אותה.
נכון, אנשים רוצים הכל.
המון, גם כשעוברים לטבעונות זה לא זבנג וגמרנו, וגם הנושא של מחלה, בגלל שאנחנו חיים בעידן מאוד מואץ, אז כל הנושא של אוכל אותו, אין לנו סבלנות לחכות, עד שהמחלה תעבור, העבודה קורית לנו, ההוא קורה לנו, אנחנו ישנים פחות, אנחנו מתעמלים פחות, אז כשאתה מחבר את כל המרכיבים האלה ביחד, אתה יוצר אורח חיים לא בריא.
כן, אנחנו גם דיברנו על זה, אני לא יודע מה שאנחנו דיברנו על זה גם, שאנחנו בעידן השפע, מה שלא היה בתקופה שאבא שלך היה יותר צעיר,
נכון.
ואנשים אוכלים יותר מדי.
הם בעצם, מה שקורה, יש מנגנון סבע טבעי לגוף. וכשאתה מתעלם, ואתה בעצם מתעלם מהמנגנון שאומר לך מתי לאכול, מתי להפסיק, ואתה אוכל, ורוב הפעמים גם האוכל של היום, הוא לא בהכרח אוכל כדי לאכול ולסבוע, אלא אוכל רגשי. האכילה היא אכילה רגשית, בגלל המתחים שבעצם אנחנו צברים אותם מגיל אפס, מהתינוק, מהילד שהולך למטפלת, שמחזרים אותם במטפלת. כל הסדר יום הדינמי הזה בעצם משבש לנו את... קודם כל אנחנו גם לא אוכלים ביחד כמשפחה, כל אחד אוכלים, אתה יודע, בנפרד, וזה גם כן משפיע. אין את האכילה ברוגע. פעם, מדוגמה, משפחה איטלקית, או צריכים האיטלקים, אוכלים או ספרד, 2-4, יושבים, אוכלים שעה, ארוחת צהריים. מי אוכל היום ארוחת צהריים שעה?
היה גם סייסטה, אני יודע.
כן, היה סייסטה, מ-2-4, גם בשנות
ה-70. אוכלים ונחים.
שנות ה-70, אסור היה בכלל להתקשר ב-2-4. מי מתקשר ב-2-4 אלינו? אמא שהייתה שואגת עליו בטלפון, זה היה קדוש. ילדים לא מסתובבים ברחובות, הפכות אצלי, כי זה הזמן שמוקדש למנוחה. אין את זה היום. וגם הילדים נשאבים בתוך המסלול האוגר הזה, יחד איתנו, מר, 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 טיק, 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 טיק. וצריך לעשות מה שנקרא, להנמיך. קצת תעטו את הרגל מהדוושה.
זה גם יותר כיף לחיות ככה, ברוגע הזה.
ברוגע, נכון. עכשיו, אני מתחבאת במקום הדוגמה של המקום הדתי, שיום שבת מאפשר לך את ה... קצת לעשות את הפוס הזה.
אין מסכים, אין...
אין מסכים, ולפעמים גם, דוגמה, אחרי חגים, כל הצומות האלה ששמים באמצע, תמיד אומרים שצוחקים על זה שזה צום אחרי האוכל, כי אכלת כל כך הרבה, אז תצום קצת כדי להוריד את האוכל. אבל כן, נצל גם את השבת לקצת, לעשות פאוזה, הוריד את הרגל. כן. אז אם זה בטוב לאדם חילוני, אפשר גם קצת להתנתק, לא בצורה הרמטית, אנחנו לא מדברים על חשמל, אבל טיפה יותר להיות מחובר לעצמך, לצאת החוצה עם המשפחה, לטייל, לנשום אוויר, לעשות איזשהו... קריחים, אתה יודע, איזשהו פיקניק קטן, להברר את עצמך. אתה מעברר את עצמך, אתה מחזק את הקשרים, אתה משמר משהו מהחיבור שלך לטבע. כמו שאתה יוצא החוצה, פחות קניונים, גם מתקופת הקורונה, גם לפני, זה עושה טוב לנשמה.
כן, כן, אני ראיתי מחקרים ענקים על הקשר בין האדם לטבע, ועל העדפה שצריך לחיות בטבע ולא בתוך הבטון שאנחנו חיים. כי אנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע, אנחנו מקבלים ממנו ונותנים לו.
נכון, עכשיו אחת הבעיות אבל עם זה, זה הקצנה של התנאים בטבע. בגלל שהאקלים עכשיו הופך להיות אקלים לא מיטבי, אז אם לדוגמה היה לי חלום שאני בתור מורה מלמדת, בוא ניקח את הכיתה החוצה ונלמד אותם בחוץ, אחרי 2 דקות ילדים שהם לא רגילים, כבר מתחילים להזיע ומתחילים להתפתה, ואנחנו רוצים כבר את המסגן.
הפכנו לרגישים מדי, אנחנו לא...
הפכנו לרגישים ומעודנים מאוד. ואני אומרת לאנשים, כי תכינו את עצמכם לתנאים של אקלים הרבה יותר קשים. אנחנו הכי לא נותנים בחזרה לטבע. אנחנו רק יודעים לקחת. החשבון מגיע. כמו חשבון לגוף, החשבון יגיע.
נכון.
ודווקא ככל שאני מצליח להסתדר עם מה שיש כרגע בצורה מיטבית, עם פחות אביזרי עזר, הסיכוי של השרידות גם הולך וגובר. וילדים שרק רגילים, ילדים רגילים רק לקור ולמיזוג, תחשוב גם מבחינה של קור וחום, איך זה משפיע על הגוף, הרבה יותר חסינים כשנמצאים בטבע, הנושא של קור וחום, שינוי טמפרטורות, ופחות מפתחים מחלות של הצטננות באמצע הקיץ, או בחורף שהכל סגור ולא פותחים אפילו
נכון.
אוויר, לא מודעים לנושא של עיבור של נשימה, בדיוק. תראה את הילדים שחיים בטבע, לא עלינו צערנו מהמגזר, כאילו, שאין להם יותר מידה פסיליטיז, הם משנים בועלים, ומבחינה פיזית הם יותר עמידים.
נכון.
הם הולכים על אדמה, כאילו, עם הרגליים היחפות, ואילו לא מתלוננים.
אתה יודע שזה בריא, אגב.
תיקח ילד עירוני, לצורך העניין, תשים אותו על אדמה, הקוץ הראשון, איי, כאילו, צועק לי משלו מי ישמע, חתכו לו עכשיו את הרגל,
אתה יודע. כי הפכנו להכי רגישים שבעולם.
הכי פשוט, אתם מאוד מאוד עדינים.
כן. אנחנו גם, וגם הדורות שבאים אחרינו, אפילו עוד יותר עדינים ועוד יותר עדינים.
יותר עדינים.
כן.
ויותר, ופחות עדינים לגוף שלהם.
אני חושב שאנחנו במקום, כמו שאבא שלך אמר, שכמות החולי היא פשוט מטורפת, ולכן הסיבה,
אתה רואה את זה סטטיסטית, אתה רואה את הבתי חולים, אתה מצפה שעם כל התרופות, לאט לאט אנשים יבריאו יותר.
אבל זה לא, זה בדיוק הפוך.
ושיהיה פחות חולים פר מיטה, לצורך העניין, אני בודקת סטטיסטית. חוץ ממחלקת הלידות, איך אומרים תודה לאל, אין מה לעשות, וזקנים שכבודם במקומם מונח, כי אין מה לעשות, זה תהליכים שצריכים בעיקר בתמיכה, הרבה הרבה מהקומם הפעמון, בין 20 עד 60, בועחה 70, אין שינוי, אין שינוי, והרבה באים כל פעם אותם תלונות ואותם בעיות, וכמו שאבא שאמר בסרטון, לא מטפלים בסימפטומים.
אנחנו לא מטפלים בשורש הבעיה, בדיוק.
כן, בשורש של הבעיה מטפלים
רק בסימפטומים.
בדיוק,
הוא דיבר גם על משהו מעניין, שאגב, אנחנו רואים דור של צעירים שמאבדים את השיער בגיל ה-20-30.
נכון.
וזה לא היה ככה, רואים אפילו את אבא שלך בסרטון עם כל השערות עליו לבנות, אבל עם כל השערות, ובאמת אני מסתכל על הדור של פעם, אנשים הרבה יותר מלאים בשיער, וזה כנראה באמת האוכל
גם בעיקר תזונה, וגם הנושא שעלה, ואבא שלי כבר פחות היה בנושא, למרות שזה היה בתך, הנושא של קרינה, הנושא של מתחים נפשיים, שזה גם כן משפיע והמון המון דברים, ולא, אני לא חושבת שעשו איזה מחקר מוסמך, אבל אנשים שעובדים מתפקידים מאוד מאוד לחוצים, הם אנשים שהכי עוברים, אתה יודע, אירועים שקשורים לשיער, השיער שמלבין יותר מהר.
באמת?
או שמאבדים יותר מהר בגלל הלחץ. לחץ באופן כללי, משדר כל הזמן הורמונים מסוימים לגוף, שזה מה שנקרא באבולוציה היה שיטה של או שאתה בורח, או שאתה נשאר
ובעצם
מתמודד. כשאתה נמצא במצב שמתמודד וכל הזמן הגוף מזרים הורמונים כמו קורטיזול, דברים כאלה, ואדרנלין, זה טוב לפיק מסוים, ואחרי זה הגוף צריך להיות במנוחה. ואם הגוף כל הזמן נמצא באדג'
ברור, זה לא בריא מכל הבחינות, גם בשיער וגם
בטח. גוזל משאבים מהגוף, וגורם להזדקנות מועצת, כמו שאמרתי.
אין לי ספק שאנשים הרבה יותר באים שהיה להם באמת את הפסקת צהריים
הזאת שדיברנו עליה.
את הרוגע, זה מוריד את הווליום, כי בבת אחת.
נכון.
אנשים יוצאים, אנשים הייטקיסטים וכל מיני כאלה, יוצאים בבוקר לעבודה, עוזרים בתשע בערב, הם כל מיני, בכל הסטרס שבעולם.
הם גם מאוד עייפים, כי התזונה שהם היא לא נכונה, אין להם מספיק שעות מנוחה. והמחיר מגיע.
המחיר מגיע, בדיוק. אחרי זה אנשים מתפלים, למה אני חולה? וכשזה מגיע, אז הם פתאום מתעוררים.
לפעמים זה מאוחר, לא תמיד, לפעמים יש תהליכים בגוף, לא תמיד אתה יכול לרפא כל דבר.
Okay.
זאת אומרת, יש דברים כמו מקרים של סרטן, או דברים מורכבים, שזה כבר, הפגיעה היא לא רק בפגיעה ברמה תאית, רקמה, אלא ברמה של תא, ברמה של גנים. ברגע שהגנים מתחילים, איך אומרים, להידפק, מאוד מאוד,
מאוד קשה להציל את זה.
זה כן. כבר במקום שהתזונה, אנחנו כבודה במקומה מונח, ואנחנו עומדים כרגע חסרי עונים מול הדברים האלה. זה, לדעתי, הרוב החולים באמת נושאים של סרטן מיני או כל מיני סוגים, זה החלק הכי הכי כואב, כי זה המקום שאנחנו כבר, ידינו, אתה יודע, כבולות.
אז תדעי לך שאני ראיינתי כאן וזה התחבר, כי דיברתי איתו דווקא רופא בשם עידן, יש מה שנקרא הרפואה הגרמנית החדשה, זה מתחבר מאוד לנושא שלנו. הרפואה הגרמנית החדשה הוקמה על ידי רופא, רופא בכיר שהבן שלו נפגע בתאונות דרכים, הוא ניסה לרפא אותו בבית חולים, ובסוף הבן נפטר, מהעצבות הוא קיבל סרטן. ואז הוא החליט לחקור האם יש קשר בין אותו דיכאון שהיה לו, אותה עצבות, לבין הסרטן. הוא הגיע למסקנה שזה באמת משם, והרפואה הגרמנית החדשה בעצם באה ואומרת, אל תיגעו, לא כימו ולא אנטיביוטיקה ולא כלום, תזהו את הטריגר, האם זה היה משהו שאכלת מורעל, האם זה משהו ששתית מורעל, האם זה משהו שנפשי, תנטרלו את הטריגר,
כמה שאפשר,
והגוף מרפא את עצמו לבד, וזה מה שהם ראו, שבעצם המוח שולח אותות לאותו מקום ברגע שהפסיק הטריגר, ומרפא את אותם תאים סרטניים, הוא יודע לרפא. ותדעי לך שגם מחקרים הכיחו שיש לנו תאים סרטניים לכולנו, והגוף מרפא את עצמו לבד. הבעיה היא באותם מקרים שבהם הגוף לא מצליח להתמודד, כשיש יותר מדי רעלים בגוף, ואז באמת זה פורץ.
יש נקודת אל חזור, כמו כל דבר. יש נקודת אל חזור ששם כבר הגוף מגיע ללימית עד איפה הוא יכול לרפא. כן. והחוכמה הכי גדולה זה לא להגיע למקום הזה.
בדיוק.
זאת אומרת, אם לדוגמה מישהו שהוא צובר, אפרופו נושא של תסמינים וסימפטומים של מחלות אור, כל נושא הפסיכוסומטי, של דברים שהם באים לידי ביטוי, התגרדויות, הפרחת, כל מיני דברים שקשורים בגלל נושאים רגשיים כאלה אחרים שהם לא מטופלים, אז כשאנחנו מדברים על השורש הבא ואנחנו מתחילים לעבוד על זה, זה כמו שנותנים מים לצמח. הוא מתחיל לפרוח בחזרה. אבל רוב האנשים, אין את המודעות הקשר הזה. זאת אומרת, או שמחליטים, אוקיי, זה לא מדעי. אז אני שם את המדע בצד, אני אומרת, מה עובד בשבילי טוב, מה לא עובד בשבילי טוב. וכל אחד יעשה מה שטוב לו. אבל בטח שאתה מסתובב בחוט חיים, אומר, אני טבעוני, אבל אני אוכל את החיים שלי. וואי, נורא בא לי לשתות הקפה או לאכול את השוקולד, ואסור לי כי זה טבעוני. אז כי אני אומרת, אז מה קרה? מה קרה? אז כאילו, תנסי להתמודד עם זה. בדרך אחרת, אז אולי בתחילה לך קשה, אז תאכל קצת, אחר כך אולי תאכל פחות, אולי... משהו תעשה עם זה, אבל אל תשאיר את זה לא פתור, כשאתה בתוך תהליך של משהו מסוים. כי זה תמיד יישב לך כאן.
נכון.
תמיד יישב פה באיזשהו מקום.
נכון.
זה חבל.
זהו, אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לסיום שתספרי לנו, את בתור הבת של ובתור טבעונית, איך באמת נראה הסדר יום שלך? את ישנה מספיק, את נחה מספיק, את אוכלת בריא, או אוכלת גם לפעמים קצת לא בריא. תספרי לנו איך את.
שאלה מאוד מורכבת. אני חושבת שעשיתי קצת סוג של שבילים, פטלטלות כזאת.
שבעצם גדלת כל החיים בתוך
זה. גדלתי לגמרי בתור טבעונית, זאת אומרת מגיל אפס.
בחיים לא אכלת חיה.
אני לא יכולה להגיד את זה.
אוקיי.
אני לא יכולה להגיד את זה. אבל מה שכן, אני כן כל הזמן מסתכלת מה אני אוכלת. זאת אומרת, האם אני...
יש לך מודעות, כאילו.
יש לי מודעות, וגם כשנותנים לי דוגמה אוכל טבעוני, והוא יותר מדי מורכב לי, אם זה סלטים, מלא מלא דברים קטנים שאני לא מכירה, או שזה לא נראה לי ברור, אז אני פשוט לא נגעת בזה. הדברים צריכים להיות מאוד ברורים גם מבחינת מה אני אוכלת, מה אני רואה. אם אני לא מבינה מה אני אוכלת, אני לא אוכלת. אני... כן, מאוד מקפידה הנושא של צירופי מזון, מאוד מאוד חשוב לי, גם לילדים שלי. אי אפשר לעשות בלגן שלהם עם האוכל. זאת אומרת, פירות היו פעם אומרים, זה קינוח. נכון, לאוכל רגע.
זהו, זה מה שבלבלתי לגמרי.
ופירות זאת ארוחה בפני עצמה. תת לזה את המקום, זה לא קינוח למשהו, בטח שלא מבחינת סדר פעולות במערכת העיכול. זאת אומרת, הבסיס כבסיס הוא מאוד מאוד חזק, ואני מתנהלת איתו, אתה יודע, לפי, אתה אומר, לגבי שנה שוב פעם. גם התפקיד, נגיד בתור מורה, כל הדברים שנלווים, זה לא שאתה נח, אני חלק מתו מסלול עוגר של ללכת לרוץ, להביא וזה, אבל זה כל הזמן יושב. זה אף פעם לא הולך ונעלם, זה תמיד נמצא, ואתה תמצא חיבורים במקום מסוים, אתה תעת יותר, במקום מסוים אתה תקשיב יותר, וזה מחבר אותי מאוד לערכים, וכמובן, כמה צוחקים עליי, שאני אומרת לבעלי, אתה לא יודע לפחות את הפירות ואת הירקות כמו שצריך, זה רק אני צריכה לעשות את זה. אז הוא הבשלם בבית, הוא מכין את הכל, אני בוחרת את המוצרים, ו...
אגב, שתדעי לך שבקטע הזה אותי לא לימדו אף פעם, אני מאוד מחובה לפירות וירקות, אני בוחר אותם באהבה, ותמיד זה היה ככה, תמיד ידעתי מה מה הכי
זה
טוב?
כן, זה עניין של חוש, וגם עניין של חשדנות. תקעת על הפרימט, הוא יהיה טעים, הוא לא יהיה טעים. אני ממש מנהד, אתה יודע,
נכון, יש פה
איזה... איזשהו שיח ודיאלוג, הוא נראה לי, לא נראה לי. והייתי נגררת אחרי אמא שלי בשוק, עם העגלה קניות, שעות. הבצל הזה לא נראה טוב בדוכן הזה, הבצל הזה כן נראה טוב בדוכן הזה. למה? זה לא מדע מדויק, אבל משהו בחוש, באינטואיציה, זה דבר שנורא מצחיק. ולפעמים גם הייתי כבר מתעפת, והייתה שם אותי ליד מישהו שמכירה בדוכן, שיבה אותי, שבי כאן, אני עושה סיבוב, ואני באה עם כל הדברים. אני משתדלת להעביר לדור הבא את האהבה לפירות וירקות, לפעמים זה הולך קצת, לפעמים פחות, אבל אני אופטימית, אני חושבת שאחד הדברים המסרים שאני הייתי שמחה באמת לעבוד, ולהעביר את זה קדימה, זה הנושא של להכניס את המודעות לאכילת פירות וירקות, גם בתוך מוסדות החינוך, גם הפסקות האסטר.
זה יקרה, זה יקרה, תראי שזה יקרה.
ועשות את זה בקטע כיף, בקטע חווייתי.
זה גם קטע הכי טעים שבעולם, ממש. זה לא באמת לסבול. ממש. זה הכי כיף.
ממש. וכמובן, הלוואי שמישהו ייקח את הכפפות בקטע של לסבסד את כל הדברים האלה ולהנגיש אותם לצרכנים.
וליצור, בצורה... כמו שאבא שלך, לא דיברנו על זה, שהיה גם ראש...
נגישה.
ראש ארגון המגדלים האורגני.
כן, מגדלים האורגני, והיה בזמנו בטעון של הצמחונות והטבעונות, מאוד ותיק ונושן ישן. עובד עם דוקטור רזון בזמנו, יוסף רזון.
זהו, שמעתי על דוקטור יוסף רזון.
הם היו עובדים קו-ווקרס, הם היו עובדים ביחד. גם דוקטור רזון היום כבר, לדעתי, הוא כבר לא בחיים. כן, יש המון המון זיכרונות. גדלתי במשפחה שבעיקר אני סביב מבוגרים. הרבה מבוגרים סביבי. וכולם מדברים על אמא שלי ואבא שלי, ואומרים, אוי, ראיתי אותך שהיית קטנה, שהיית גדולה, שהיית... וכל הזמן הייתי בתוך כל הדברים האלה. וכיף, כיף להיזכר.
מיכל, אני רוצה להודות לך מכל הלב. באמת, אני... זה עבר לי מהר, זה עבר בשנייה.
כן, נכון. האמת שלי כיף.
והרגשתי את הנוכחות של אבא שלך כאן עם הסרטון ששמנו ועם הדברים, ואם קצת אולי הוא רואה אותנו, אז תודה, אדון יקר.
תודה לנוכחות של בריאיון.
כן. תודה על מה שהוא עשה, ובאמת אני אומר, אני נמצא בצד השני, בצד שגדלת שם, אני בצד השני שאני מרגיש פה איזו עוצמה, ואין לי ספק שמשהו בנה פה, אותו כדור שלג שמתחיל להתגלגל יהפוך למשהו כזה עוצמתי, זה שם, ואנחנו מרגישים שאנשים מתעוררים בטירוף, אנחנו כולנו, כל התלמידים שלומדים את זה, מתחברים, את יודעת, זה פשוט הנאה צרופה ללמוד את זה גם. אני יושב שם בשיעורים וכולי...
אני חושבת שאחד באמת המילה הנכונה והיא לקוחה מתחום של הדת, אין כאן חזרה בתשובה, יש פה נושא שהתעוררות למודעות.
להיזכר.
להיזכר בדברים ש... הם היו, וכרגע אנחנו מנותקים מאוד מהם, פשוט תתחבר.
בדיוק.
תתחבר שוב פעם.
בדיוק. מיכל, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה לכולכם, שסוף שבוע נעים. ומי שאנחנו נחבר את הלינק לסוף השידור, מי שרצה לקנות את הספרים, ספרים מדהימים אחד-אחד, כמו שראיתם, איש ענק, חכם ביותר ואמיץ ביותר, שעמל וטרח לכתוב את הדברים האלה, והם באמת תנ"ך לבריאות. כל מי שרוצה... להיות בריא, זה הכיוון, לא שום כיוון אחר, לחבות את הטלוויזיות ולפתוח את הספרים, זה הרעיון. תודה לכולם, שסוף שבוע נעים, להתראות.